היי, אנחנו בפרק מספר 66, ורגע לפני שנתחיל אני שמחה לשתף אתכם בספר חדש שלי שיוצא לאור ממש בימים אלה בהוצאת פרדס, שמו לעברית הקישו אחת. כשהתקשרתי לשירות הטלפוני של ההוצאה לאור, ביקשו ממני להשאיר פרטים כדי שיחזרו אליי, ונשאלתי מה שמי. זה פשוט, אמרתי טלי אשר, אבל אז שאלו גם בעניין איזה ספר אני מתקשרת, ואז עניתי לעברית הקישו אחת. ברגע הזה המרכזנית החביבה עד מאוד אמרה, לא הבנתי, זה שם הספר, לעברית הקישו אחת. שתינו צחקנו מהסיטואציה משני עברי הקו, והביאה את חיבתה לבחירה. אז אני מקווה שגם אתם תאהבו. עוד דבר, אני שמחה לבשר לכם, מאזינות ומאזיני מי רוצה נס, שאתם זכאים להנחה של 50% על הספר באתר של הוצאת פרדס. פשוט תכניסו את הקוד אשר באנגלית, A-S-A-G-R, ותקבלו הנחה נוספת על זו של המחירה המוקדמת. קישור יופיע בתיאור הפרק. עוד דבר שאני אספר לפני שנצלול לראיון, זה שהפרק הזה הוקלט מול קהל, לראשונה, בתולדות הפודקאסט הזה, במקום בשם סטודיו משלך בירושלים, במסגרת שבוע האירועים של עמותת עושים נפשות. עכשיו, בואו נתחיל את הפרק.
גרנו בקיבוץ, והשכנה הצמודה שלי הייתה חברה מאוד מאוד טובה שלי, היא חברה מאוד טובה שלי, והיה לנו את הרגע הזה כמעט פעם ביום, ביומיים, שהיא באה לחצר שלי, או אני הולכת אליה לבית, ותמיד יש כוס תה או כוס שוקו ועוגיות, ואנחנו פשוט יושבות ומדברות. היא אחות במקצועה, אין לנו תחומי עניין משותפים לפטפט עליהם או פילוסופיה ברומו של עולם. הייתי איתה פשוט לגמרי לגמרי, אני בבסיס שלי. היא נרצחה בשבעה באוקטובר. אני מתגעגעת אליה מאוד מאוד מאוד. בשביל להחזיק מעמד, אני נוצרת את הזיכרונות הטובים. אני כל הזמן אומרת לעצמי, בזיכרונות הטובים שלי, אני אצרור את כל האנשים שנרצחו לי. וזה רגע מאוד מאוד פשוט ויומיומי, שאין לי אותו, אבל הוא מנחם אותי, כי אני רואה את הפנים שלה, ואת הטלטלים שלה, והיא מספרת לי כל מיני דברים, היא כל הזמן הייתה פוגשת אנשים שבאים אליה לקבל מזור, ואת הסיפורים שלהם, ואותה עם החיים הרגילים, בעל, ילדים, ותמיד הילדה שלי הייתה מסתובבת בינינו. כשרננה נולדה, היא לא יכלה לומר גילה, אז היא אמרה גגן, ומאז אנחנו קוראות לה רק גגן, גם הילדים שלה התחילו לקרוא לה גגן. זו תחושה של חברות ובית, וזה כולל בתוכו את הכל.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ועיקר לחדרי הלב. אילנית סוויסה היא יוצרת תיאטרון, אשת תקשורת ותושבת עקורה מכפר עזה. בימים אלה היא גרה בשפעים. אילנית היא כל משמעותי בסיפור הקהילתי של כפר עזה בפרט ושל הדרום בכלל. בפרק הזה תשמעו על כלבה בשם קטם, על הצלה מתמשכת ועל הצורך באלף בית חדש. היי אילנית.
שלום טלי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
נולדתי לאמא ואבא, חנניה וארלט.
חשבת לתומך שהם אמא ואבא?
כן, אמא ואבא, ככה זה היה. זה היה הבית שלנו, היו לי אחים קטנים. ובגיל שש, פתאום המחנכת שלי מכיתה א' ואמא שלי, לוקחות אותי לשיחה ומספרות לי שחנניה הוא לא אבא שלי. יש לי אבא שקוראים לו יצחק, ושהוא לא בחיי כי הוא חולה נפש. מכאן מתחיל סיפור. קודם כל, רק בכיתה ג' או ד' הוא הופיע בחיי לראשונה, גם בצורה מבהילה. אמא שלי באה לבית הספר, היא אמרה שהיא חייבת להוציא אותי מבית הספר, כי אבא שלי מסתובב באשדוד, הוא גר בבית שמש, והוא בא לקחת אותי. אז היה חשש שהוא אולי יחטוף אותי, שהוא יעשה לי משהו, ואז היא לקחה אותי הביתה, ואז הוא הגיע אליי הביתה, אדם שאני לא מכירה, פעם ראשונה בחיים אני פוגשת מישהו, שגם דורש ממני לקרוא לו אבא.
כשהיא באה אלייך, את יודעת שהסכנה היא שהוא יחטוף אותך?
אני חושבת שאת הסיפור הזה, כי ראיתי את הבהלה בעיניה, ואני חושבת שהיא אמרה אולי שהיא מפחדת שהוא יחטוף אותי.
אני פשוט תחת ההקשר של הימים האלה לא יכולה להימנע מההד של המילה הזו.
כן. Okay. ואז הייתה איזו שיחה אצלנו בבית, והוא בחן אותי בחשבון.
אמא שלך נוכחת?
כן. זה בבית, אמא שלי, אבא שלי ובת דודתי. והוא בחן אותי איך אני קוראת בעברית ואיך אני בחשבון. ובחשבון הייתי פחות טובה. והוא איש שבא ממדעים מדויקים. הוא היה מתעסק בראיית חשבון, הוא מנהל חשבונות. זה לא מצא חן בעיניו. ואחר כך הוא רצה שאני הולך לטייל, ואני פחדתי ללכת לטייל איתו. אבל בדודה שלי אמרה, תלכי, אני אהיה מאחורייך. היה לנו איזה קיוסק ברוב הבית בעיר, ומנהל הקיוסק, הבעלים של הקיוסק, אמר לי, היה פה איזה איש גבוה כזה, הוא אמר שהוא אבא שלך, ושאנחנו ניתן לך כל מה שאת רוצה, אבל הוא לא השאיר כסף.
בעצם לאורך חייך את פוגשת אותו פעמים ספורות.
ממש פעמים ספורות. הייתי בקשר טלפוני איתו. חנניה, הוא היה אבא טוב, במגבלותיו. הוא התנהג אליי באלימות. ובכל אחד מהרגעים האלה אמרתי, אבא שלי, האמיתי, יום אחד יבוא והוא יציל אותי. ואני אחיה איתו. ויהיה לי מקום אחר להיות בו. זה כמובן לא קרה. עד גיל 21, שבגיל 21 התחתנתי, ואמרתי, טוב, אני אזמין את אבא שלי יצחק, ואז הוא אמר לי בטלפון, אם את לא מזמינה את כל המשפחה שלי, שאני כמובן לא מכירה אותם, אני לא מגיע לחתונה.
זה נורא כיף שפולניות היא לא קשורה לעדה.
לא קשורה לעדה.
זה בכל...
וגם לא לגיל ולא למצב.
לא, זה כיף.
ואז הוא אמר, אם את לא... ואז הוא לא בא, ומאז הוא ניתק איתי קשר. ואז כשהייתי בת 26, אבא שלי חנן יצלצל אליי, הוא אמר לי שיצלצלו, ושאבא שלי יצחק נפטר. והייתי צריכה לעמוד מול גופתו, עטופת הטלית של אבא שלי יצחק, ולהגיד לו, מחו לך, ואמרתי, מחו לך.
כל החוויה הזאת, שבעצם בגיל 6, את מבינה שההקשר שחיית בו, הוא לא כפי שחשב, ואז את מבינה מחדש את המפה המשפחתית, ויש אבא שהוא נוכח נפקד, ויש אמא, ויש את חנניה, שהוא אבא, נכון? משמש כאב.
כן.
באיזה אופן היא עיצבה אותך, או באיזה אופן היא חלק ממך?
איך אמא שלי גילתה את זה שהוא חולה נפש, אז היא הייתה בחודש רביעי או משהו כזה, ואז הוא הגיע הביתה, והוא התפרץ עליה באיזושהי פרץ אלימות, יצחק, והיא ברחה לאח שלו, והוא אמר לה, כן, הסתרנו שהוא חולה נפש, חשבנו שאת מצליחה להציל אותו, משהו כזה. ואז היא הלכה עם דודה שלי מירושלים, למשטרה להגיש תלונה, והשוטר אמר לה, כדאי שתעשי הפלה, כי ילד של משוגע יהיה גם משוגע. וזה משהו שאמא שלי מספרת לי מתישהו, באיזשהו גיל צעיר מאוד, ואני כל הזמן מחכה.
מתי התפרץ המשוגע שבתוכך?
מתי אני אהיה משוגעת. ולאורך השנים, הטיפולים שלי וההחזקה שלי את עצמי, זה שרק שאני לא אשתגע, רק שאני לא אהיה בבית משוגעים, כי כל הסיפורים זה בית משוגעים, זה לא חולת נפש, זה משוגע.
אחרי המפגש שלך עם השבעה באוקטובר, את כבר בטוחה שלא תשתגעי?
וואו, ממש, ממש. כל זה אומרת שאם אחרי השבעה באוקטובר לא השתגעתי, אני כבר לא אשתגע. למרות שאני עדיין מחכה לזה. כי אני כל זה אומרת, איך אנחנו לא משתגעים? בכלל, איך כולנו לא משתגעים?
זה הטירוף אולי.
כן.
שאנחנו לא משתגעים.
כן.
אז התחלנו באיזושהי מיתולוגיה שאת באה ממנה, ושיש בה כל מיני יסודות. יש בה אנשים שנעלמים מחייך, ויש בה אלימות, ויש פחד מחטיפה, מקריאה. ויש גם דמויות שמצילות אותך. עולה בדעתי התמונה הזאת של את הולכת עם אבא שלך בפעם הראשונה שאתם נפגשים, אבל בת הדודה שלך שומרת עלייך מאחור, ושאת חובה אלימות בבית, ואת אומרת, כן, אבל יש, באיזשהו מקום יש איזו ישות שהיא אבא, אמורה להיות אבא, והיא יכולה, יש לה פוטנציאל להציל אותי. ואני אומרת את זה כי אני חושבת על השבעה באוקטובר, ועל דברים שאת כתבת וסיפרת, על השעות האלה בממד. ואולי צריך לומר שהשכונה בכפר עזה, שהבית שלכם נמצא בה, היא בעצם שכונה שספגה אובדנים וחורבן, והבית היחידי שניצל מהטבח הזה, זה הבית שלכם. ואני אשמח שתכניסי אותנו רגע, להתכתבות שלך עם מקורות שהצילו אותך, שפנית אליהם שיצילו אותך בסיטואציה הזו, כשאת יודעת שסכנת האיום היא הכי מוחשית שאפשר לדמיין.
התכתבתי עם הרבה אנשים שבאמת ניסו לעודד ברגעים של היום שלחתי הודעות פרידה. ממש, להרבה אנשים שאני אוהבת. כתבתי להם תודה על החברות, ושאני אוהבת אותם, וכל מיני כאלה, והם סרבו להיפרד. הם אמרו, מה פתאום, תכף הצבא מגיע, אני דיברתי עם ההוא, ודיברתי עם ההיא, ומה פתאום, אני לא נפרדת, את לא נפרדת ממני, וכל מיני כאלה. או אנשים ששלחו לי חברים אחרים, שלחו פרקי תהילים, כל מה שאפשר כדי למצוא מקורות כוח חיצוניים. אבל למעשה, באמת באמת עד הנקישה בדלת של הצבא, לא חשבתי שנצא מזה בחיים.
היית כבר גם בתודעה של להיפרד ממי שנכח בחדר, בממד?
בוודאי. הפרעתי מרננה, אמרתי לה שמזל גדול יש לי שהיא נולדה לי, הפרדתי מאמא שלי ואמרתי שאני מתנצלת שהיא איתנו פה בשבת הזו ובחג הזה. רננה בת 13 בסיטואציה הזו. ילדה מאוד חכמה. מכירה את האזור, היא נולדה. היא נולדה ומגיל 3 חודשים היא בממד. זה לא בא לה בהפתעה, למרות שזה בא לכולנו בהפתעה, אבל יש לה המון כלים של חוסן. המילה הזאת חוסן, שגם לה צריך למצוא. ובאמת השתמשנו בממד בכל מיני כלים כאלה של דמיון מודרך, ושל סיפורים, ושל כל מה שאפשר היה. זה פשוט, אפרופו מי רוצה נס, זה היה נס שהגיעו אלינו, ושיצאנו משם בחיים. אין שום דבר אחר שאפשר לומר על זה.
אני נשארת עוד רגע בממד. מה עוזר לך להיות שם כל השעות האלה, ולהחזיק את התמונה הזאת, שאת עם רננה, את עם אמא שלך, את עם חזי, את עם הכלבות, אם אני לא טועה, ולהחזיק את השעות האלה, לחשוב בכלל יכול להיות שאנחנו לא נצא מכאן. זו עת להיפרד, להגיד מילים שאני רוצה לומר. מה הם המקורות הפנימיים שלך? לשאת את הסיטואציה הזאת ככה.
אני אגיד משהו קצת, זאת הייתה תקופה שבדיוק חקרתי את נושא המוות.
תראי איך את יודעת לבלות.
בדיוק כתבתי איזה תסריט על ילדה צעירה שמטיילת בבית העלמין. תסריט קצר. ובכלל מחוזות המוות קוסמים לי. ואני לא מפחדת מהמוות. אני כן פחדתי ש... זאת אומרת, כאב לי מאוד על זה שנגיד שרננה תמות, שאימא שלי, שחזי, ויותר כאב לי שאולי הם ייכנסו ויעשו משהו לרננה. אז התפילה שלי הייתה שאם הם ייכנסו, אז שקודם שאני אראה שיורים ברננה ובאימא שלי, ואז... לא אכפת לי. וגם הפרידה הזאת כן הייתה ממקום מאוד מודע, שיש לי אפילו איזשהו רגע של חסד שאני יכולה להיות בדיאלוג עם המוות ולהיפרד. לא תמיד יש לנו את הפריבילגיה הזאת. וגם בעומק אמרתי לעצמי משהו מאוד... יהודי, שזה לא נגמר בי. זאת אומרת, יש פה עכשיו טרוריסטים שחושבים לחסל אותי, את רננה, אבל יש משהו, שוב, מיתולוגי, בעם שלנו, וידעתי שהסיפור שלנו הוא יהדהד. אנחנו לא נעלה מן העולם.
אנחנו חלק מסיפור יותר גדול.
אנחנו עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה. זה לא אומר שלא פחדתי מאוד מאוד. אני פחדתי פחד מוות.
גם בואי רגע, אנחנו נמצאות פה בסטודיו משלך, בירושלים, קיר ורוד מולנו, גומחות אבן יפות. אבל הפסקול של מה שאת שומעת, זה צרחות.
אימה, אימה. ירי בלתי פוסק מכל מיני כלי נשק, בכל מיני עוצמות, מאוד קרוב אלינו. היו פעמים שחשבתי שזה נפל בבית שלנו. הסתבר שלא.
קריאות על הוואקבר, אני מניחה?
על הוואקבר, כל הזמן, כל הזמן. זה מאוד, זה למשל מופיע בחלומות שלי כל הזמן. אני כל הזמן אומרת את זה, המלחמה בין האלים האלה, אני אומרת, איזה אלים הסתובבו בכפר עזה, ומי ניצח? מכעיס אותי הרבה פעמים, על הוואקבר הזה. כי אני אומרת, שום אל בעולם לא יאשר להשתמש בשמו כשעושים דבר כזה. לא מאמינה, באמת לא מאמינה. זה רק בני אדם, זה לא... אי אפשר לתת את זה לאל. אבל הייתה אימה מאוד מאוד גדולה, ופחד מוות, זאת אומרת, אני הבנתי מה זה פחד מוות, זה לא כשעושים בנג'י. לא. זה פחד מוות. זה פחד מוות כפול, זה לא עליי, זה על הילדה, זה על חזי, זה על המדינה, כי גם לא ידעתי מה מתרחש במדינה, כי הבנתי שעוד ועוד קיבוצים נכבשים, ועוד ועוד אמרתי, אוקיי, מגיעים לתל אביב, תכף, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, מה התוכנית? איזו תוכנית יש להם? כי אם הם יצאו למסע כזה, אז בטח יש להם תוכנית מאוד מדוקדקת. אמרתי, זהו, זה... איפה יהיה העד הלום שלהם, אם יהיה עד הלום?
אז את מחזיקה גם תחושת סוף, איזה כליה שעומדת ליפול עלינו, ובה בעת את מחזיקה איזה סיפור גדול. רגע, לא. אני חלק מאיזה סיפור שנכתב עכשיו. כן. ועוד יוסיף להיכתב, ואת מחזיקה את שני הסיפורים האלה.
וגם בשביל רננה, אני חושבת, החזקתי תקווה. זאת אומרת, אני לא אמרתי לה, כן, אנחנו נצא מזה, אני חושבת. אבל אמרתי לה, אנחנו ביחד, ותכף זה ייגמר, וכאילו ניסיתי כן להחזיק איזה תקווה שיבואו תכף. כי גם, זאת אומרת, כל רגע, משעה, נגיד, שתיים, אמרו, יש צבא כבר, יש צבא, יש צבא, יש צבא. אלינו הצבא הגיע רק ב-10 בערב. ורק בשעה 8 בבוקר חולצנו מכפר עזה והגענו לשפיים. אז אני חושבת שהחזקתי את הסיפור של התקווה, אולי בשביל רננה, כדי לעודד אותה, כדי... ואולי גם ניסיתי להאמין בזה בעצמי. כי היו לי רגעים באמת שידעתי שלא נצא משם. ידעתי, בוודאות, ידעתי. לא ידעתי איך זה יקרה. אבל גם לרגעים נאחזתי בתקווה. כשרננה שאלה אותי, אבל אנחנו נצא מכאן, אבל יבואו לחלץ אותנו, אז ניסיתי להגיד משהו אופטימי.
אתם יוצאים משם. בשמונה באוקטובר, בבוקר, מגיעים לשפיים. ומה את עושה? מה הדברים הראשונים שאת עושה כשאתם שם?
הדברים הכי בסיסיים. אכלנו, התקלחנו, והלכנו לישון. זאת הייתה שנה מאוד מאוד תרופה, אבל ישנו. וכשהתעוררנו, התחלנו להבין קצה קצהו את גודל האסון. יצאנו משם עם מזוודה שלא הכילה שום דבר, ולאט לאט אנשי שפיים הגיעו והביאו בגדים ומברשות שיניים ומשחות וסבון, וזה באמת, ככל שעובר הזמן, כי זה כאילו מדרג. בהתחלה אנחנו מבינים את, אולי גם זה לא, אבל המון המון אנשים נרצחו ונפרדנו מהם. אבל גם העקירה מהבית, וזה שאין לנו עכשיו שום שורשים בשום מקום, אז כאילו עכשיו אני מגיעה לזה שאין לנו בית, ושאין לי את החפצים שאני אוהבת, או שהשארתי כל כך הרבה מאחוריי, וזה, כל זה קורה בשלבים, כאילו. אז שוב ללקט דברים, זה היה תחושה של פליטות מאוד גדולה.
כן.
נעליים שמביאים, ואומנם הביאו גם נעליים, באמת עם ישראל. אין מה לומר על העם המיוחד הזה, אלפים באמת, אולי מאות אלפים של אנשים, וחברות וגופים שהבינו את הדבר הזה שאין לנו נעליים, ושלחו נעליים חדשות, ושלחו חולצות חדשות ובגדים חדשים, וחברה ששלחה לי קופסאות מרנואר. ואז אנחנו מתכנסים להבין איך אנחנו מחזקים אחד את השני, ומצאתי את עצמי, כנראה לא במקרה, בתוך צוות לוויות. הקמנו צוות שמארגן לוויות, כי אנחנו לא בבית שלנו, אי אפשר לקבור את האנשים בכפר עזה, צריך למצוא מקומות קבורה, צריך להבין עם האנשים, קודם כל לקח המון זמן עד שהכריזו מי נרצח, כי לא חשוב, דברים מזעזעים. היו צריך לעשות בדיקות מי זה מי. ואנשים היו מרוסקים, אף אחד לא יכול היה להרים לעצמו לוויה. אבל ניסינו בזמן הזה שבין זה שמזהים נעדרים לבין זה שמכריזים, להבין מהאנשים מה הם רוצים, ולנסות לסדר את השתיות. אז שפיים אפשרו לנו לקבור בבית העלמין שלהם. באמת, חברת קדישה מיד התגייסה, ובכל מקום שרצו אנשים לקבור, פשוט אפשרו את זה. ופשוט בנינו תקסים לאנשים, לפי מה שהם ביקשו. מישהו ביקש רב רפורמי, ומישהו ביקש רב אורתודוקסי, ואז הלכנו וחיפשנו. אני העברתי תקסים למשפחות, כמה וכמה לוויות שבניתי.
אז את באה מחוויה של באמת שיא הרשע והרוע והאכזריות, לחוויה של איזו מעטפת והתגייסות וחסד וחיבוק חם מאנשים שלא הכרת עד אז. ובתוך מה שאת מתארת, אני, תסלחי לי על השאלה הזאת, אבל אני שואלת עוד פעם, מאיפה הכוחות? כי בממד את החזקת, החזקת את היכולת לשאת תפילה, להכיר נכוחה בכך שיכול להיות שלא תצאו משם, לשמור על איזשהו נרטיב אופטימי, לראות את כולם, ויום לאחר מכן את מגויסת לצוות לוויות, ואת רואה את הצרכים, ואת קשובה למה כל משפחה צריכה. אני יודעת מחוויה אחרת לגמרי, בתקופה הראשונה אחרי שהמלחמה התחילה, בליווי קהילה, בהקמת מערך חינוכי, שיש דמויות שמיד נכנסו לאיזו פעולה, מיד קיבלו איזשהו תפקיד קהילתי, גם אם הם לא היו בו קודם לכן, ויש דמויות שנדרשו ליותר זמן. ואני שואלת אותך, מה זה היסוד הזה בתוכך, שהוא המתבונן, ממפה ומסוגל לפעול? מאיפה זה?
קודם אני בת בכורה, אז תמיד אנחנו נדרשים להיות בתפקיד. וגם אני חושבת באמת שזה גם הציל אותי. אני חושבת שהדבר ששומעים הכי הרבה מאנשים שנכנסו לעשייה, שהעשייה הצילה אותם מלשקוע, כי אני הבנתי אולי די מהר שהתהום היא עמוקה ואינסופית. והיו רגעים גם שצללתי אליה. גם רגעים של געגוע מאוד גדול. וכשאני בוחרת לעשות, אז יש אין ספור דברים שצריך לעשות. וגם היו לי את כל הכלים, אני באה מעולם התיאטרון, אני יודעת לבנות טקסים, אני יודעת לעמוד מול קהל, אני מכירה המון טקסטים יהודיים גם כן, זאת אומרת, כל ארגז הכלים שלי התכנס לקריאה הזאת של הלוויות. אז לא יכולתי לעמוד מנגד ולצלול אל התהום שקראה לי המון פעמים. אז אני חושבת שזה הציל אותי בעצם.
אני אגיד לך, אני שומעת משהו מאוד יפה. אני שומעת שיש איזה אוצר של רוח שאת חולשת עליו, שהוא בית בשבילך, שהוא מוטמע בתוכך, ואני שומעת את המעשה, את העשייה ואת הכוח המרפא שיש בעשייה, ואת ההזנה הדדית של שני המרחבים האלה במה שאת מספרת.
כן, אני חושבת שקצת קשה להתנתק מהעולם התורני שגדלתי בו, של תורה ועבודה, שסולם שמוצב ארצה וראשו בשמיים. אני חושבת שזה משהו שמוטמע עמוק בזהות שלי, שכל הזמן נבחן מחדש. אבל באמת, אני גם רואה בזה זכות גדולה, באמת זכות גדולה, ללוות את האנשים האלה, להיות ברגע הקריטי הזה, אני אומרת, הרבה פעמים היה ריח מאוד מאוד נורא לגופות שהגיעו. ריח של ריקבון או של שריפה. וזה ריח שתוקף אותי הרבה פעמים, אפילו עכשיו. פתאום אני יכולה להריח את זה. אבל אז אני אומרת לעצמי, זה הזכות שלך שהיית שם ברגע הזה. זה זכות להיות שוב בדיאלוג מיתי כל כך עם המוות ועם החיים.
כן. הזכרת ברגע המתוק שלך את גגן. קראתי טקסט שגגן מוזכרת בו. אז אחרי 10 חודשים אתם חוזרים לבקר בכפר עזה. אני אקרא אותו. כשיצאנו לדרך, הבנתי שזו לא סתם נסיעה. הלבבות של כולם דפקו באופן לא סדיר, במיוחד של רננה. ללב שלה יש לי מפה מיוחדת. אומרים שאני לא יכולה להאריך זמן, אבל נסענו דרך ארוכה. יכול להיות שנרדמתי, וכשהמכונית עצרה, הרחתי ריח מוכר. אנחנו בבית. החצר הפוכה לגמרי, מלוכלכת. מקרר החצר פתוח, הארונות פרוצים, תוכנה מפוזר בחוץ. הנה הבובה שלי, שלום לך, אבל אי אפשר להחזיק אותה, היא מלאה זכוכיות מנופצות. רננה עם דמעות בעיניים. אילנית אוספת את עצמה ורק נאנחת בכבדות. מנסה למלא את הריאות באוויר. חזי השקט, שקט במיוחד, שקט באופן מבהיל. הם פותחים את דלת הבית שלנו. אני נדחפת ראשונה. לא היינו פה הרבה ימים, כמה ימים. פתאום הגוף שלי רועד ואז פיצוץ גדול. אני טסה לחדר של רננה, זה הממד שלנו. אני מתורגלת בריצה לממד מאז שנולדתי וגדלתי כאן כל חיי. אילנית אומרת שזה צהל, שאין מה לדאוג. זה ירי כוחותינו, צהל בשליטה. עכשיו הוא כבר בשליטה, היא מסננת. ובבת אחת אני נזכרת ביום ההוא, שאחריו חיי השתנו מקצה לקצה. רננה מבטיחה שתשמור עליי, אני סומכת עליה. דוחקת את הזיכרונות מהיום ההוא אל תת ההכרה, אין לי בהם שום צורך. אני חיה ששורדת, זה הכל. אילנית אוספת חפצים ויוצאת למכונית. אני אחריה, מביטה ימינה ושמאלה, הכל כל כך דומה וכל כך שונה. אני מחליטה ללכת לתמי. הבית של תמי הוא המקום הבטוח שלי. כל פעם שאני מרגישה חשש, תמי היא הכתובת שלי. יודעת ללטף, להוריד את מפלס החרדה. אני מסתובבת סביב הבית של תמי. אין דרך להיכנס, ואני לא מצליחה לראות את תמי. גם לא את זיוויק, ולא את החתולה המעצבנת שלהם. אני עומדת מול הדלת, מחכה שתמי תפתח. תמי, זו אני, התגעגעתי, אני פה, תפתחי לי. תמי לא עונה, זיוויק לא מגיע. שופת ראש, אני הולכת לגגן. לגגן אני נדחפת בחוצפה, תמיד. היא לא אוהבת שאני נכנסת אליה הביתה, בטח לא ביום שהמנקה הייתה. הבית של גגן חסום, יזהר לו בחצר, יהב לא נראה באופק, לא גלי, ולא יוני, ולא ניצן. אילנית שוב מכניסה דברים למכונית. לא חזרנו כדי להישאר. האוטו מתמלא בדברים, והעיניים של אילנית מתמלאות דמעות. יש לי רק עוד שתי מילים. אנחנו נוסעים. מי כאילו כתבה את הטקסט הזה?
לא, זה באמת, זה קטם.
קטם זו הכלבה. היא באמת כתבה את הטקסט כנראה, אוקיי?
מאוד מפותחת, היא נעזרה בקלוד.
לקחת את היכולת המיתית כמה צעדים קדימה. כן.
גם לקטם היו שכנים מצוינים. זאת אומרת, תמי הייתה ממש צדיקה בעניין הזה של בעלי חיים. אם קטם הייתה יכולה לעזוב אותנו ולגור אצל תמי, הייתה מאוד שמחה.
למרות שהייתה לה חתולה מעצבנת. בוא נשים את זה על השולחן.
כן, חתולה מעצבנת, וקטם דאגה לטפל ביפה. אבל לא יודעת, מהזווית הזאת של קטם, האובדן המצומצם אפילו שלה, של שתי שכנות בסך הכל, אובדן שלם של חיים.
נשאל רגע על יכולת ההכלה של הסיפור הזה. עד כמה אפשר להבין מה קרה ועדיין קורה? באיזה אופן אפשר להכיל את כמויות האובדן והגעגוע? מה מאפשר את זה? ואולי גם מתאים לשאול, האם זה בכלל מתאפשר? האם אנחנו, את וחברייך ו... האם אנחנו בכלל בתחילת הבנה, או פיצחנו את יכולת ההכלה, או שאנחנו עדיין בתוך החיפוש והלימוד העצמי?
אני חושבת שאי אפשר להכיל את זה. יש שם שורה שקטם אומרת, אני מדחיקה, מה היא אומרת? מיטת ההכרה?
כן.
אז אני חושבת, אצלי, הייתה השבוע זכרה לאלון שמריז, זיכרונו לברכה, שנהרג כשהוא ניסה לברוח משוביו,
בידי כוחות צהל, ואני הנחיתי את ההזכרה. וכל פעם כשמתחילים לחשוב בבודד על כל אדם ואדם, אז הקו שלי, אז אני מתחילה, אז אומרת, אוקיי, אז אני אומרת, תמי, גגן, אלון, מיכל אדמוני, מירשתה, לבנת, משפחת קוץ, ואז אני אומרת, ואז אני אגמר בזה שאני אומרת, זה לא ייתכן שזה קרה. וזה, ושם זה נעצר. כן. אני אומרת לעצמי, זה לא ייתכן, זה לא נקלט, ואני לא ממשיכה עוד, כי אחרי סף שאני אומרת, זה לא נקלט, זה ליפול לתהום. אז זה לא ייתכן, זה לא נקלט, זה מה שמכחב אצלי כל הזמן. ומתישהו אני עוצרת באופן מודע את המחשבות על כל האובדנים.
כן.
והולכת לחתוך סלט.
אני רוצה לנסות לענות לעצמי. דווקא בעקבות מה שאמרת, וגם אולי זה קשור לפודקאסט הזה, שאני בת לשורדי שואה. במובן הזה, החקר המוות הוא משהו שנולדתי לתוכו. לפעמים מאיה ואחיותיה כותבות לי, כן, נו, ידור שני. על כל מיני דברים שאני שואלת, אם יש אוכל, אין אוכל, כל מיני, כן, ידור שני. ואני חושבת שכילדה, ניסיון להבין מה בעצם עברו ההורים שלי, הוא גם היה בלתי נתפס. קשה מאוד לדמיין, תמיד אני חושבת, קשה לדמיין את ההורים שלנו, ילדים, או במצבים כאלה שיותר של פגיעות, או חוסר אונים, זה מוזר, זה שינוי תפקידים, על אחת כמה וכמה, כשמדובר בחורבן, בסדר גודל כזה. ובאיזשהו שלב הבנתי שאולי אני יכולה לפגוש את השואה דרך סיפורים פרטיים. להתמקד בדמות ולא בשישה מיליון. להתמקד במקום ולא בתרבות שחולשת על כמה ארצות ונחרבת. ואני חושבת שגם סביב הטבח של השבעה באוקטובר והמלחמה המתמשכת והחטופים, שלפעמים לקחת אדם אחד ולהנחיח אותו, לעשות כמו יום זיכרון לדמות אחת. זה לא הופך את זה קל יותר, אבל אולי זה מאפשר לשהות בתוך מפגש שהוא הוא חלק מאוד קטן, אבל הוא עולם ומלואו, ואולי הוא מאפשר איזושהי יכולת להתקרב גם לדמויות וגם לסיפור הזה. ביקרתי בתערוכה בשפעים שקהילת כפר עזה, קהילה שלך העמידה, ובתערוכה הזו יש הצפה של סיפורים. בעצם אפשר לשהות שם, אפשר היה, היא תערוכה נודדת, אבל אפשר היה לשהות שם שבועיים בלי לצאת, ועדיין לא לשמוע את כל העדויות. ואני זוכרת את עצמי אומרת, טלי, את לא תצליחי להקיף את זה, אל תנסי. פשוט תנחכי מול הפסל הזה, או הטקסט הזה, או העדות המצולמת הזו, התמונה הזו, ולתת מקום לרגע מתוך הנרטיב השלם.
כן. הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא שיש לנו חטופים וחטופות, ובכל רגע שאני חושבת על אחד או אחת מהן, אז זה קריסה תאומית. זאת אומרת, אי אפשר בזיכרונות הטובים להתנחם, או במורשת, או איך אפשר, מה אפשר לעשות כדי להנציח אותו, או איך אני יכולה לספר איזה סיפור, או החטופים והחטופות זה כל כך טרגי, שכל רגע שאני קצת רעבה, אני אומרת, שטויות שאת קצת רעבה, קר לי, שטויות שקצת קר לך, שום דבר לא, ואני נגיד אני חושבת על דורון, שטריינברכר, שיש לנו אות ממנה ביום המאה, והיא נראתה חלשה ורזה, אז זה פשוט לא נגמר עדיין השבעה באוקטובר. הרבה פעמים אני מרגישה שאני חטופה, שאני לא
שאי אפשר להחלים עדיין, כי הקהילה שלנו שבורה. אני אפילו לא לוקחת בחשבון את כל המעברים עכשיו שכפר עזה עושים, עוברים משפעים לרוחמה, ואנשים שנמצאים במה שאנחנו מכונים הפזורה, שזה מושגים חדשים שנכנסו לחיינו, או שאנחנו צריכים עד אוגוסט 25 לפנות בשפעים, ואז למצוא מקום אחר שנגור בו. אני אפילו לא מתייחסת לזה, כי זה באמת, אני אומרת לעצמי, יש לך בית, את בחיים, הילדה שלך בחיים, הילדה שלך לידך, אמא שלך בסדר, אבל כל פעם שאני חושבת על 5 החטופים שלנו, ועוד 2 החטופים מנחלות שאני מכירה באופן אישי, ועוד מלא אנשים שאני לא מכירה ולמדתי להכיר, אז תהום מאוד 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 עצומה, שאני באמת לא יודעת איך היא תיסגר, איך אפשר יהיה למצוא סולמות מהתהום הזאת, כי האמת המראה היא שאנחנו לא נקבל את כולם.
ואני חושבת על זה שאת אומרת, עם כל הכוחות שדיברנו עליהם, והמקורות הרוח והתפקוד, את כתבת שלפעמים יש תחושות מסוימות שאי אפשר למצוא להן מילים. ושאת צריכה אותיות חדשות שיכתבו באמצעותן את שמך.
אני לפעמים כותבת... אני לא קוראת לעצמי משוררת או סופרת, מילים גדולות מדי בשביל שאני אכתוב
מזדהה עם התחושה.
כן. אז לפעמים אני כותבת שירים, ובמהלך כל הזמן הזה היו כל מיני קולות קוראים לתסריטים, ואמרתי, איך אפשר? איך אפשר לכתוב את השבעה באוקטובר בכלל? הוא כל כך גדול שלהכניס אותו עכשיו לאיזה תבנית זה... כל כך יומרני ושאפתן, וכל כך לא ייגע בקצה קצהו של האירוע. אבל מילים זה כל מה שיש לי. אז מכל כך הרבה דברים התנתקתי. אז גם מהמילים תקופה ארוכה התנתקתי, כי הרגשתי ש...
גם הן בגדו קצת, ביכולת לתאר את המציאות.
כמו בית שבגד, כמו הכל. צבא, ממשלה, מדינה. אז, אבל בכל זאת הם התאבקו על הדלת, או שאני רציתי לכתוב שיר, ואז כתבתי שיר שחסרות בו מילים, כי לא ידעתי איזו מילה, ובכלל כל מילה שאפשר לומר, כולל המילה תהום, כולל הכל צריך לחפש מילה נרדפת שמסבירה לעומק, ואין, ולא תמיד יש. אז כתבתי שיר שהוא עם...
מילים חסרות.
מילים חסרות.
שבעצם את הלכת עם האלף בית.
זאת אומרת, ניסיתי להכניס את העולם לסדר. אז הסדר הכי הגיוני לי, שלמדתי מאז שאני ילדה, אפרופו מקורות הכוח שלי, זה מהרגע שלמדתי לקרוא, אז אני בתוך עולם של סיפורים, הספרייה העירונית הייתה מרחק יריקה ממני, הייתי הולכת וחוזרת כמה פעמים ביום. אז אמרתי, טוב, תבנית, איזה תבנית אני... אז א' ב' זה תבנית. אין לי עדיין את כל א' ב'. זה שיר שלא כתוב עדיין. אז באות א' כתבתי, המילים מתרשלות, קמות בבוקר עצלות, אולי בכלל לא הולכות לישון. נוסעות בין האותיות, תשישות כרונית, נתבעות לתאר את... וגם את... הן נאבקות ב... עולות ויורדות בסולם, ויהודן חומק מהן, כמו אותה השבת שחמקה מתחת לרדאר, ומתחת ל... אותה השבת שאת גופי ואת נפשי. ולפעמים בלילה, כשחלום סוף סוף נחלם בי, אני נלחמת במלאך ההוא, ואני מתחננת שיחליף את שמי, שימצאו אותיות חדשות למי שאני עתה, שיסבירו את מה ש... שיחזיקו את כל ה... שיהיו גלעד למי שהייתי, ומגדלור למה שאהיה, אחרי שכל ה... ייגמר.
איזה נס יש בחיים שלך, אילנית?
שאני אוהבת סיפורים. אני אוהבת סיפורים, אני הולכת איתם, אני מאמינה להם,
אני ממציאה אותם. הם מנחמים אותי. ושאני יודעת שהכל סיפור, שזה הכל סיפור, שאני יכולה לבטל סיפור ולהגיד, זה סיפור, בוא נמציא סיפור חדש.
אני רוצה להזכיר כאן את מרתה נוסבאום, שמדברת על דמיון ספרותי, ועל החסד שתמון ביכולת שלנו לדמיין איזשהו סיפור חלופי, או איזשהו סיפור שיש בו תיקון. ואני לכל אורך השיחה מרגישה שאת מאוד מאוד מקורקעת, ומאוד נושאת את היכולת הזאת לדמיין, לדמיין איזשהו סיפור שיש בו חלופה למוראות המציאות שלנו. לאיזה נס את עוד מייחלת?
זה פשוט.
קחי שניים, את יודעת מה?
כן, הייתי רוצה שהחטופים והחטופות שלנו יחזרו. יוחזרו, הם לא יחזרו לבד. הם לא יודעים, אין לה, אני לא יודעת מה מצבם, אבל שמישהו יחזיר אותם, לא יודעת, כמה שיותר בחיים, וכמה שיותר לקבורה, ושנצליח להירפא. ואם את נותנת לי עוד אחד, אז שנצליח לספר את הסיפור שלנו, קשה להגיד כמו שהוא, כי אני מניחה שיהיו המון המון נרטיבים, וגם כי הכל פוליטי לצערי, אבל שהקול של אנשי הדרום והצפון, ומי שהיה במלחמה, ומי שחווה, ישמע, ושזה לא יטושטש על ידי אינטרסים שונים. אני חושבת שעוד לפני השבעה באוקטובר, לא יצאתי להפגנות של קפלן ושלוחותיהן, על אף שאפשר היה לזהות אותי, וחברים אמרו לי, איפה את? למה לא רואים אותך? תבעו ממני להגיע. ואני דווקא האמנתי שצריך לחבר ולגשר. והקמתי איזו קבוצה של אנשי הקיבוצים והגרעין התורני מסדרות. ואני חושבת, אפרופו סיפורים, ופגישות אישיות, שככל שנתיב להכיר אחד את השני, את הכאבים שלנו, את הפנים, את המשפחות של מי ש... לכל אחד יש סיפור, והסיפור הזה הוא מה שמרכיב את חייו, והוא מה שמוציא אותו להילחם במשהו. וכשנראה את הכאבים של האחר, אז נוכל להיות יותר בחמלה. ומאז השבעה באוקטובר, אני כל הזמן בחמלה, מישהו מצפטף לי בכביש, והוא חסר סבלנות, אני אומרת, הוא חזר מעזה עכשיו. אני לא כועסת עליו, הוא חזר מהצפון. אין לו סבלנות, הוא רוצה הביתה. קשה לו. יכול להיות שהוא סתם מישהו שבכלל... אבל ככה אני אומרת לעצמי כל הזמן. אני רואה אנשים, אני אומרת, הוא קטוע רגל, הוא לא קטוע רגל. אני אומרת, הוא קטוע רגל עכשיו. אני חומלת על כולם, אני חומלת
קטוע רגל עצמי. נפשית.
כן, ועל עצמי גם. וחמלה זה משהו שחסר לנו בחברה הישראלית, כי אנחנו כל הזמן במאבק. אנחנו נאבקים על חלקים מהמדינה שלנו, ואנחנו נאבקים על תקציבים, ואנחנו נאבקים על הקיום שלנו. וקצת חמלה יעזור לנו ולהכיר את הסיפור של האחר.
לפעמים התדר של המאבק, אף שהוא בשירות מטרות טובות, הוא מרעיל את השיח הבין אישי ואת ההוויה החברתית שלנו.
וגם המאבק הזה הוא סיפור שאנחנו קונים כל הזמן. זאת אומרת, אנשים לוקחים את הסיפור הזה, וזה הופך להיות הסיפור שלהם, והוא רק סיפור של מאבק והפגנה, ואין עוד סיפור לצד זה, ואין מורכבות.
את בעצם מציעה להפגין חמלה.
זה מצוין. אנחנו היינו במאבק ציבורי כל הזמן. הוא לא נשמע מספיק.
להעלות למודעות?
כל הזמן. היו ימים שפתחנו אוהלים בסדרות רוטשילד, וישבנו וישנו שם. אני מקווה שמעכשיו זה יהיה אחרת, ושהמדינה כמדינה לא תשתוק.
אתם חוזרים הביתה?
אני לא יודעת. בהתחלה, כשהיינו בממד, זה כל השנים, בכל פעם שהיה מבצע, ויצאנו מהבית, לפעמים לחודש, לפעמים לשבועיים, לפעמים הייתי שואלת את רננה מחדש, את רוצה לגור בכפר עזה? את רוצה שנעבור מכפר עזה? יכול להיות שלא הייתי צריכה לשאול אותה. יש לי כעס על עצמי.
אני מזכירה לך את החמלה.
זה בתהליך. וכל פעם היא הייתה אומרת, זה הבית שלי, אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה לבית שלי, אני רוצה לחברים שלי, אני רוצה לנוף שלי, אני רוצה לקיבוץ שלי. וחזרנו ונשארנו. נוח בכפר עזה, נעים בכפר עזה. זו קהילה. הקמתי את המפעל של חיי בפריפריה.
את יודעת ששמעתי את רננה מתראיינת, ואומרת שבמשך שנים התפיסה הייתה שלחיות בכפר עזה זה 95% גן עדן ו5% גיהנום.
כן, זה מה שכל אנשי העוטף אומרים. באמת, זה כחוט השני עובר אצל כולם, 95, 5, אפשר יהיה לדבר על האחוזים ולהתווכח, אבל בסדר. זה חלק מהנאיביות שלנו, וזה שאפשרנו ל95% האלה להרדים אותנו. מקווה שלא עוד. אבל, ואז כשהיינו שם, רננה אמרה, אם אנחנו נצא מפה בחיים, בחיים אני לא חוזרת לכפר עזה. ואז עבר זמן, וזה עדיין, אני לא חוזרת לכפר עזה, אני לא חוזרת לכפר עזה, ועכשיו מתחילים לעבור לרוחמה כדי לשקם את כפר עזה ולחזור לכפר עזה. יש נשים שגרים עכשיו בכפר עזה. והרבה פעמים רננה אומרת לי, לא מזמן בישלתי משהו, והיה ריח של בית בבית הזמני שלנו. והיא אמרה, אני כל כך מתגעגעת הביתה. היא לא תחזור לאותו בית. גגן לא תצא לקראתה אף פעם, תמי לא תצא לקראתה. כל האנשים שהיא הכירה, אבא של מאיה, החברה הכי טובה שלה, שנרצח גם הוא, או נפל, כי הוא היה בכיתת כוננות. זה לא אותו הבית. אתם אינכם, ולא תוכלו לשוב. ורננה עם סיפור כזה, שזה הבית שלה, ושהיא מתגעגעת. וגם אני מתגעגעת, זה לא שאני לא מתגעגעת, זה לא שאני לא רוצה לחזור. גם לדרום אני מתגעגעת, ולמה שעשיתי, כי אני אפילו עצמי לא חזרתי עדיין לעבודה. זאת אומרת, אני יצרתי כל הזמן, לא היה לי, במשך שנה היו לי לפחות שלוש קבוצות שהיו להם שלוש הצגות מקוריות שכתבתי לכל אחת מהן. אני כבר שנה וחצי לא עושה שום דבר וכתבתי אולי 6-7 שירים, זה כל מה שעשיתי. ואני בן אדם סופר היפראקטיבי.
כן, זה משהו שאני לא מרשה לומר.
מה?
ככה, כתבתי איזה 6-7 שירים. הלחן שאני מוציאה למשפט מן הסוג הזה, זה כתבתי 6-7 שירים. ואני גם, אני חושבת רגע, בכלל כשאת מדברת על הדרום, את קוראת לסדרות עיר הבירה שלך.
נכון. נכון, סדרות זו עיר שאני...
אנחנו עכשיו סתם בירושלים.
נכון. ירושלים זה עיר הבירה של העולם. סדרות זה עיר הבירה של הלב שלי. אז אני לא יודעת אם אנחנו נחזור לכפר עזה. עכשיו רננה רוצה לחזור לכפר עזה. אבל יש לנו עוד, למזלי הרב, כיוון שהיא בווינגט בנבחרת...
אתם נשארים בשפעים.
כן, כדורף חופים. אז יש לנו זמן להישאר בשפעים, ולנסות לרפא את הקביעות, ולראות איך מדינת ישראל מחזיקה את הביטחון של האנשים שמוכנים להקריב את חייהם שוב ולגור על הגבול.
אני לא יודעת. אולי הפעם לא להקריב חיים, אולי לקרב חיים.
לא דיברנו בכלל על פוסט-טראומה. ואנחנו שקועים בה עד צוואר. אני רואה את זה בהתנהגויות קטנות שלנו, וגדולות.
למשל, מה זו התנהגות קטנה?
דלת נטרקת. צפצוף לא צפוי. אנחנו קופצים מכל דבר.
יש דריכות מתמדת.
דריכות מתמדת. לכל אחד מאיתנו יש התנהגויות אובססיביות. אני בודקת כל מיני דברים לפעמים. סתם, רננה נועלת את הדלת שוב ושוב. חזי יש לו את הדברים שלו, אמא שלי מפחדת כשהדלת של המעלית נפתחת, שמה מישהו, משהו לא צפוי, כי, והיא עולה לבד במעלית, והיא יוצאת בקומה שלה, והיא פוחדת שפתאום טראומות עמוקות, 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 שאני, ואני חושבת כל האנשים שהיו באותו יום, באזור, אחותי שעבדה, עובדת במדה, ובשבעה באוקטובר הייתה בתורנות, וטיפלה בפצועים, ואספה גופות, והיא בפוסט טראומה עמוקה, ולא חזרה לעבודה במדה, ואחרי זמן רב עברה עבודה אחרת, לבנק אדם בכלל. יש לנו חברה מאוד מאוד פצועה, לא רק בגוף, גם בנפש. צריך המון המון אנשי מקצוע וטיפול. אני כל הזמן ניסיתי ומנסה ללכת לטיפולים. אני לא מצליחה למצוא מישהו שיכול, או מישהי שיכולים לפגוש, או להגיד לי משהו, או להציל אותי מהטראומה הזאת, והיא גם לא פוסט. הבעיה שהיא לא פוסט, שהיא פשוט
מתמשכת, אנחנו עדיין בתוך זה.
היא טראומה בוערת, היא טראומה על האש.
כן.
וזה משהו שמדינת ישראל תצטרך להתמודד איתו בשנים הקרובות. והלוואי שהקריאה שלי גם תגיע לאנשי טיפול שבטח מאזינים לפודקאסט החשוב שלך. ואני לא יודעת איך הם יכולים להתקרב לטראומה שלנו ולמצוא, אבל את יודעת, רוב הטיפול שלי התמקד בזה, אוקיי, אז בואי נעשה דבר, נעשה כדי שנוכל לצאת, ובואי נסתכל לחצי הכוס המלאה. וזה לא תמיד מספיק, זה לא תמיד מספיק לפצע המוגלתי הזה בתוך הנפש.
אולי הצלה. הצלה זה נשמע משהו שהוא מתרחש, והוא מביא מאבדון ל... מקום מבטחים. אבל אולי ההצלה למה שאת מתארת היא הצלאינג, כן? איזה כן, מין present progressive כזה, שהוא יצטרך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מופעים, כמו שנדרשות מילים חדשות, אולי גם דרכי הצלה חדשות נדרשות.
אני חושבת שגם כמו מה שאומרים לך, ידור שואה שני, אני חושבת שזה יהיה דומה לצערי הרב, זה יהיה מתמשך, זה ייחקר לאורך שנים, הסיפורים יהדהדו לאורך שנים, אנחנו נפרוס את כל האלפי נפגעים ונרצחים, ואנחנו נפרוס אותם ויוקמו בתי זיכרון, ואנשים יתעדו ויספרו, ואולי ככה איכשהו נצליח לפרוס. אני חושבת שאנחנו נלך עם זה אל עולמנו, הסופי והאחרון עם הסיפורים האלה. אבל כן, אבל אני חושבת שהחברה הישראלית, שוב, צריכה את המקום הזה של החמלה, שוב המילה הזאת.
נכון.
בשביל
להירפא.
להירפא.
אז אני רוצה להגיד, אנחנו יושבות כאן עם מאזינות נוספות, ואני רוצה להדהד קולות ששמענו עכשיו, כדי שיכנסו לפרק. שמענו שלשמוע אותך מעלה מחשבה מי זאת הגגן שלנו בחיים שלנו, ומעלה מחשבה שלשמוע את העדויות ואת הסיפורים ולהכיר, כי בעצם יש כאן עכשיו אנשים שהכירו אותך ולפני שעה לא הכירו אותך, וזה מעלה בכלל איזושהי אחריות לסולידריות חברתית, בין אישית, הומניסטית. הערכים הכי בסיסיים שלפעמים הם באים לידי ביטוי בזה שחותכים סלט, או מכינים אוכל של בית, או סתם מצילים את הבנות שלנו בממד. אילנית, תודה רבה רבה.
תודה רבה, טלי.
תודה גדולה לאילנית סוויסה. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד, גם אם זה במודיעין, גם אם זה בירושלים, גם אם זה אינטימי, גם אם זה מול קהל, ועל אהבה בחיי. תודה למי שהגיעו להקליט איתנו את הפרק, תודה לעמותת עושים נפשות, תודה לכם ולכן על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.